בקיצור נמרץ, המחקרים הבולטים מן המחצית הראשונה של פברואר 2019. האם ניתן לעבור בביטחה מטיפול אנטיביוטי תוך ורידי לטיפול פומי בחולים עם אנדוקרדיטיס? במאמר שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר ומהן עולה כי בחולים יציבים עם אנדוקרדיטיס של הצד השמאלי של הלב, החלפה לטיפול אנטיביוטי פומי אינה נחותה בהשוואה להמשך טיפול תוך ורידי. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי בחולים עם אנדוקרדיטיס על רקע זיהומי בצד השמאלי של הלב, הטיפול כולל לרוב אנטיביוטיקה במתן תוך ורידי למשך עד 6 שבועות. לא ידוע אם מעבר מטיפול תוך ורידי לטיפול פומי לאחר התייצבות החולה דומה ביעילות ובבטיחות להמשך טיפול תוך ורידי. החוקרים השלימו מחקר אקראי נעדר נחיתות רב מרכזי שכלל 400 מבוגרים יציבים עם הבחנה של אנדוקרדיטיס של הצד השמאלי של הלב, משנית לזיהום בסטרפטוקוקוס, אנטרוקוקוס פקליס, סטפילוקוקוס אוריאוס או קואגולז נגטיב סטפילוקוקי אשר קיבלו טיפול אנטיביוטי תוך ורידי. המשתתפים חולקו באקראי להמשך טיפול אנטיביוטי תוך ורידי, 199 חולים, או החלפה לטיפול אנטיביוטי פומי, 201 חולים. בכל החולים, הטיפול האנטיביוטי ניתן דרך הווריד לאורך לפחות 10 ימים, במידת האפשר, חולים בקבוצת הטיפול הפומי שוחררו לביתם להמשך טיפול אמבולטורי. התוצאה העיקרי היה תוצא משולב של תמותה מכל סיבה, ניתוח לב לא מתוכנן, אירועים אמבוליים או הישנות בקטרמיה עם הפתוגן הראשי, מעת ההקצאה האקראית ועד 6 חודשים לאחר השלמת הטיפול האנטיביוטי. לאחר ההקצאה האקראית, טיפול אנטיביוטי הושלם לאחר חציון של 19 ימים בקבוצת הטיפול התוך ורידי ו-17 ימים בקבוצת הטיפול הפומי.
התוצא העיקרי המשולב תואר ב-24 חולים, 12.1% בקבוצת הטיפול התוך ורידי, וב-18 חולים, 9% בקבוצת הטיפול הפומי, פי שווה 0.40. הממצאים ענו על קריטריוני היעדר נחיתות. החוקרים מסכמים וכותבים כי בחולים יציבים, עם הבחנה של אנדוקרדיטיס של הצד השמאלי של הלב, אשר החלו בטיפול אנטיביוטי תוך ורידי, ניתן להחליף בביטחה מטיפול אנטיביוטי תוך ורידי לטיפול אנטיביוטי פומי.
הערכת התועלת של טיפול בסטטינים בקשישים. סטטינים עשויים להפחית אירועים וסקולריים בכל קבוצות הגיל, כולל מטופלים מעל גיל 75. כך עולה מתוצאות מטה-אנליזה חדשה מקבוצת Cholesterol Treatment Trialists Collaboration, אשר פורסמו במהלך חודש פברואר בכתב העת The Lancet. החוקרים השלימו מטה-אנליזה של כל הנתונים מכל המחקרים הגדולים להערכת הטיפול בסטטינים, להשוואת ההשפעות של טיפול בסטטינים בגילים שונים. הסקירה כללה מחקרים שתכננו לגייס לפחות 1,000 משתתפים עם משך טיפול של לפחות 2 שנים ובחנו את הנתונים על אודות המשתתפים מ-22 מחקרים, 134,537 משתתפים וסיכום מפורט של משתתפים במחקר אחד, 12,705 משתתפים להערכת טיפול בסטטינים לעומת קבוצת ביקורת. עוד נכללו נתוני משתתפים מ5 מחקרים שכללו טיפול אינטנסיבי לעומת טיפול אינטנסיבי פחות בסטטינים, 39,612 משתתפים. המשתתפים סווגו ל6 קבוצות גיל, עד גיל 55, 56 עד 60 שנים, 61 עד 65, 66 עד 70, 71 עד 75 ומעל גיל 75 שנה. החוקרים בחנו את ההשפעות על אירועים וסקולריים מג'וריים, אירועים כליליים מג'וריים, אירועי מוח ורווסקולריזציה כלילית, תמותה מסיבה ספציפית והיערות ממאירות כיחס סיכון לכל ירידה של 1.0 מילימול לליטר, 39 מיליגרם לדציליטר, בריכוז LDL. מן הנתונים עולה כי 14,483 מבין 186,854 משתתפים, 8%, ב-28 מחקרים היו מעל גיל 75 בעת ההקצאה האקראית, כאשר חציון משך המעקב אחריהם עמד על 4.9 שנים. בסיכומו של דבר, טיפול בסטטינים או טיפול אינטנסיבי יותר בסטטינים לווה בירידה של 21% בסיכון לאירועים וסקולריים מג'וריים, לכל ירידה של 39 מיליגרם לדציליטר בריכוז LDL. החוקרים זיהו ירידה משמעותית באירועים וסקולריים בכל קבוצות הגיל.
למרות ששיעור הירידה באירועים וסקולריים פחת מעט עם הגיל, מגמה זו לא הייתה מובהקת סטטיסטית. בסך הכל, טיפול בסטטינים או טיפול אינטנסיבי יותר לווה בירידה יחסית של 24% בסיכון לאירועים כליליים מג'וריים, לכל ירידה של 39 מיליגרם לדציליטר בריכוז LDL. עם עלייה בגיל זוהתה מגמה, ולפיה הירידה היחסית בסיכון לאירועים כליליים מג'וריים הייתה קטנה יותר. הנתונים מעידים על ירידה פרופורציונלית של 25% בסיכון לרווסקולריזציה כלילית עם טיפול בסטטינים, או טיפול אינטנסיבי יותר בסטטינים, לכל ירידה של 39 מיליגרם לדציליטר בריכוז LDL, וזו לא הייתה שונה משמעותית בין קבוצות הגיל. בדומה, הירידה היחסית בשיעור אירועים מוחיים לא הייתה שונה בין קבוצות גיל שונות. הירידה הפרופורציונלית באירועים וסקולריים מג'וריים הייתה דומה, ללא תלות בגיל החולים, בקרב אלה עם מחלת כלי דם קיימת, אך נראה כי הייתה קטנה יותר במטופלים מבוגרים יותר, בהשוואה לצעירים יותר, ללא הבחנה ידועה של מחלת כלי דם. החוקרים זיהו ירידה של 12% בסיכון לתמותה וסקולרית, לכל ירידה של 39 מיליגרם לדציליטר בריכוז LDL, עם מגמה לכיוון ירידה פרופורציונלית קטנה יותר עם גיל מבוגר. אך מגמה זו לא נותרה בעינה לאחר הוצאת מחקרים שכללו חולי אי-ספיקת לב או חולי דיאליזה. ללא תלות בקבוצת הגיל, טיפול בסטטינים לא השפיע על תמותה לא וסקולרית, תמותה עקב ממאירות או הערות ממאירות. החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול בסטטינים הביא לירידה משמעותית באירועים וסקולריים מג'וריים ללא תלות בגיל המטופלים. אך זוהתה עדות ישירה פחות לתועלת בקרב אלה מעל גיל 75 שנה, ללא עדות למחלת כלי דם חסימתית מלכתחילה.
טיפול אנטיביוטי פומי יעיל נגד זיהומים המערבים את העצם או המפרק. טיפול אנטיביוטי הניתן באופן פומי אינו נחות בהשוואה לטיפול ממושך הניתן בגישה תוך ורידית לטיפול בזיהומים אורתופדיים מורכבים בחלק מן החולים. כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine. במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון אם טיפול אנטיביוטי פומי אינו נחות בהשוואה לטיפול תוך ורידי במקרים של זיהומים אורתופדיים מורכבים. הם כללו במחקר מבוגרים שטופלו לזיהומי עצם או מפרק ב-26 מרכזים בבריטניה. בתוך 7 ימים מן הניתוח האורתופדי, או במידה שהזיהום טופל ללא ניתוח, בתוך 7 ימים מהתחלת הטיפול האנטיביוטי, חולקו המשתתפים באקראי לטיפול אנטיביוטי במתן תוך ורידי או פומי להשלמת 6 השבועות הראשונים של הטיפול. המשך טיפול אנטיביוטי פומי הותר בשתי הקבוצות. התוצאה העיקרי היה כשל מוחלט של הטיפול בתוך שנה אחת לאחר ההקצאה האקראית. בניתוח זה של הסיכון לתוצאה העיקרי, שולי היעדר נחיתות עמדו על 7.5%. מבין 1,054 משתתפים במחקר, 527 משתתפים בכל קבוצה, נתונים בתום המעקב היו זמינים עבור 1,015 משתתפים, 96.3%. שיעורי כישלון הטיפול עמדו על 14.6%, 74 מבין 506 חולים בקבוצת הטיפול התוך ורידי, ועל 13.2%, 67 מבין 509 חולים בקבוצת הטיפול הפומי. מניתוח לפי כוונה לטפל, עלה הבדל בסיכון לכישלון מוחלט של הטיפול של מינוס 1.4 נקודות אחוז בין קבוצת הטיפול הפומי אל מול הטיפול התוך ורידי, עדות להיעדר נחיתות. ניתוחים סטטיסטיים נוספים תמכו בממצאים הללו. ההבדל בין הקבוצות בהיארעות אירועים חריגים חמורים לא היה מובהק סטטיסטית. 27.7% מן המשתתפים בקבוצת הטיפול התוך ורידי ו-26.2% מאלו שבקבוצת הטיפול הפומי.
סיבוכי צנתר, אשר נבחנו כתוצא משני במחקר, היו נפוצים יותר בקבוצת הטיפול התוך ורידי. 9.4% לעומת 1%. החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול אנטיביוטי פומי לא היה נחות בהשוואה לטיפול אנטיביוטי תוך ורידי, כאשר הוא ניתן במהלך ששת השבועות הראשונים לטיפול בזיהום אורתופדי מורכב.
התועלת של ליראגלוטיד במניעת אירועים קרדיו-וסקולריים בחולי סוכרת מסוג 2 עם מחלת כליות קרונית. במאמר שפורסם בכתב העת Circulation, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר, ומהן עולה כי תוספת של ליראגלוטיד, ויקטוזה, לטיפול הסטנדרטי בחולים עם סוכרת מסוג 2 עם מחלת כליות קרונית, הביאה להפחתת הסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים מג'וריים ותמותה מכל סיבה. מגמה זו נותרה על כנה לאורך כל הספקטרום של מחלת כליות קרונית במחקר. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי תוצאות מחקר לידר, לרגלותיד Effect and Action in Diabetes, Evaluation of CV Outcome Results, הצביעו על התועלת הקרדיו-וסקולרית בחולים עם סוכרת מסוג 2 וסיכון קרדיו-וסקולרי גבוה של טיפול בלרגלותיד בהשוואה לפלסבו. ההשפעה של לרגלותיד על אירועים קרדיו-וסקולריים ותמותה מכל סיבה בחולים עם סוכרת מסוג 2 ומחלת כליות קרונית אינה ידועה, והחוקרים השלימו ניתוח פוסט-הוק להערכת השפעות טיפול בליראגלוטיד בחולים עם ובלי מחלת כליות. במסגרת המחקר חולקו באקראי החולים לטיפול בליראגלוטיד או פלסבו, אשר ניתנו כתוספת לטיפול הסטנדרטי. החוקרים בחנו את התוצאות לפי קצב הפינוי הגלומרולרי בתחילת הדרך, EGFR של מתחת או מעל 60 מיליליטר לדקה ל-1.73 מטרים רבועים, ואלבומינוריה בתחילת המחקר. התוצאה העיקרי, משלב של תמותה קרדיו-וסקולרית, אוטם לב לא פטלי או אירוע מוח לא פטלי, ותוצאים משניים, כללו תמותה מכל סיבה ומרכיבים פרטניים של התוצא העיקרי המשולב.
החוקרים מדווחים כי ב-2,158 חולים תועד קצב פינוי גלומרולרי של מתחת ל-60 מיליליטר לדקה למטר רבוע נקודה 73. ב-7,182 חולים תועד קצב פינוי גלומרולרי גבוה יותר. באלה עם תפקוד כלייתי ירוד, הפחתת הסיכון לתוצאה הקרדיו-וסקולרי העיקרי המשולב הייתה גדולה יותר עם ליראגלוטייד, יחס סיכון של 0.69, בהשוואה לזו שתועדה בחולים עם קצב פינוי גלומרולרי של מעל 60 מיליליטר לדקה למטר רבוע נקודה 73, יחס סיכון מובהק של 0.94. החוקרים לא זיהו השפעה שונה משמעותית של ליראגלוטייד לאורך תת קבוצות אחרות של קצב הפינוי הגלומרולרי, וכאשר בחנו את קצב הפינוי הגלומרולרי כמשתנה רציף. הפחתת הסיכון באלה עם קצב פינוי גלומרולרי של מתחת ל-60, לעומת 60 מיליליטר לדקה למטר רבוע נקודה 73 ויותר, הייתה כדלקמן. אוטם לבבי לא פטלי, יחס סיכון של 0.74 לעומת יחס סיכון של 0.93. אירוע מוחי לא פטלי, יחס סיכון של 0.51 לעומת יחס סיכון של 0.84. תמותה קרדיו-וסקולרית, יחס סיכון של 0.67 לעומת יחס סיכון של 0.84. ותמותה מכל סיבה, יחס סיכון של 0.74 לעומת יחס סיכון של 0.90. הירידה בסיכון לתוצאה הקרדיו-וסקולרי המשולב העיקרי לא הייתה שונה באופן מובהק סטטיסטית בחולים עם ובלי אלבומינוריה בתחילת הטיפול. החוקרים מסכמים בכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי תוספת ליראגלוטייד לטיפול סטנדרטי עשויה להפחית את הסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים מג'וריים ותמותה מכל סיבה בחולים עם סוכרת מסוג 2 ומחלת כליות כרונית.
מה בין סרטן שד ובין פרפור פרוזדורים? בנשים עם הבחנה של סרטן שד, שיעורי הערות גבוהים יותר של פרפור פרוזדורים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. עם זה, במאמר שפורסם בכתב העת Heart Written, חוקרים מדווחים שהסיכון משתנה על פי גיל האישה ועם הזמן. החוקרים התבססו על נתונים מארבעה מדגמים ארציים בדנמרק להתאמה בין 74,155 נשים עם הבחנה של סרטן שד בין 1998 ו-2015 אל מול 222,465 נשים מהאוכלוסייה הכללית. הגיל החציוני של המשתתפות עמד על 62 שנים ושתי הקבוצות היו דומות במחלות הרקע והטיפולים התרופתיים. במהלך המעקב, 987 נשים עם סרטן שד, 1.33% ו-3,019 נשים ללא הבחנה זו, 1.36% פיתחו פרפור פרוזדורים. שיעורי התמותה עמדו על 12.74%, 9,445 נשים מן הנשים עם סרטן שד, ועל 4.68%, 10,408 נשים מאלו שבקבוצת הביקורת. ממצאי המחקר העידו על קשר בין הבחנה של סרטן שד ובין הערות פרפור פרוזדורים, עם הבדל בקשר בין קבוצות גיל שונות ומשך מעקב. בנשים צעירות, אלו מתחת לגיל 60, הבחנה של סרטן שד לוותה בהערות מוגברת של פרפור פרוזדורים במהלך ששת החודשים הראשונים, יחס סיכון של 2.10, ובתקופה שבין 6 חודשים ועד 3 שנים לאחר ההבחנה, יחס סיכון של 1.80. בנשים מעל גיל 60 לא זוהה הקשר בין הבחנה של סרטן שד ובין הערות מוגברת של פרפור פרוזדורים במהלך ששת החודשים הראשונים, אך זוהתה הערות מוגברת של הפרעת הקצב בתקופה שבין 6 חודשים ל-3 שנים לאחר הבחנת הממאירות, יחס סיכון של 1.14. החוקרים מסכמים וחותבים כי בנשים עם סרטן שד ניתן לזהות הערות מוגברת של פרפור פרוזדורים בטווח הארוך, כאשר בנשים צעירות, אך לא באלו מעל גיל 60, זוהה סיכון מוגבר להפרעת הקצב גם בטווח הזמן הקצר.
מחלה דמוית שפעת מלווה בסיכון מוגבר לאירוע מוחי ודיסקציה אורכית. מנתונים חדשים שהוצגו במהלך כנס ה-ISC, International Stroke Conference, עולה כי מחלה דמוית שפעת מלווה בעלייה של כ-40% בסיכון לאירוע מוחי איסקמי, ללא תלות במין, גזע או מיקום גיאוגרפי. החוקרים מצאו כי הסיכון לאירוע מוחי היה גבוה במיוחד במהלך 30 הימים הראשונים. החוקרים התבססו על מאגר SPARCS, Statewide Planning and Research Cooperative System, הכולל כ-97% מכלל האשפוזים ברחבי המדינה. הם זיהו את כל המקרים של אירוע מוחי, ולאחר מכן בחנו את תקופת הזמן שמיד לפני האירוע המוחי, ובהמשך שנים לפני האירוע המוחי. לדוגמה, במקרה של חולה שהובחן עם אירוע מוחי ב-1 במרס, 2014, החוקרים חזרו לתקופה שבין 15 בפברואר ועד 1 במרס לקבוע אם החולה פיתח שפעת. לאחר מכן הם בחנו את התחלואה באותם תאריכים בשנת 2013 ו-2012. באופן זה, כל חולה שימש כביקורת של עצמו, ואין מקום לחשש מפני הרפלנים ותחלואות נלוות. המטרה הייתה לחשב את הסיכון לאירוע מוחי איסקמי עד שנה אחת לאחר התייצגות עם תחלואה דמוית שפעת. מדגם המחקר כלל 30,912 חולים עם הבחנה של אירוע מוחי איסקמי בשנת 2014, גיל ממוצע של 71.9 שנים, 49% גברים, 84% התגוררו באזור עירוני. החוקרים זיהו קשר בין מחלה דמוית שפעת במהלך 15 הימים שקדמו לאירוע המוחי, ובין עלייה כוללת בסיכויים לאירוע מוחי, יחס סיכויים של 1.39. קשר זה נותר על כנו לאורך חודשים אחדים, והיה בולט במיוחד במהלך 30 הימים הראשונים לאחר הופעת תסמיני המחלה. הסיכון החל לרדת עם ההתאוששות מהאירוע הזיהומי, אך נותר מוגבר לאורך של עד שנה אחת. החוקרים מציינים כי מרבית המקרים של מחלה דמוית שפעת כללו ביקור בחדר המיון, כאשר פחות מאחוז אחד מהחולים נדרשו לאשפוז בבית החולים.
במחקר נוסף התבססו חוקרים על אותו מאגר להערכת 3,861 מבוגרים עם דיסקציה לא טראומטית של עורק הצוואר בעקבות תחלואה דמוית שפעת. הם זיהו 1,736 מקרי תחלואה דמוית שפעת ו-113 מקרי שפעת במהלך 3 השנים שקדמו להבחנה של דיסקציה של עורק הצוואר. הממצאים העידו על סיכוי גבוה יותר לתחלואה דמוית שפעת במהלך 30 הימים טרם הבחנת דיסקציה של עורק הצוואר, בהשוואה לאותם תאריכים שנה ושנתיים מוקדם יותר. 0 עד 15 ימים, יחס סיכויים מתוקן של 1.53, 0 עד 30 ימים, יחס סיכויים מתוקן של 1.60. החוקרים זיהו קשר בין שפעת ובין דיסקציה של עורק הצוואר 31 עד 90 יום לאחר הבחנה של דיסקציה של עורק הצוואר. אך השפעה זו לא הייתה עוד מובהקת לאחר תקנון לשיעורי הימצאות שפעת, ככל הנראה בשל המספר הקטן של מקרי שפעת מאושרים. הממצאים העידו כי הסיכון לדיסקציה פוחת עם הזמן לאחר הבחנת שפעת. מגמה זו מעידה כי תחלואה דמוית שפעת עשויה לעודד התפתחות דיסקציה אורקית, מתוך כינוס ה-ISC.
טיפול ביולוגי לפסוריאזיס קשור בהפחתת רובד תרשתי כלילי. טיפול ביולוגי בפסוריאזיס נקשר עם מורפולוגיית פלאק תרשתי חיובי יותר ועם כמות תרשת פחותה. כך על פי מחקר תצפיתי פרוספקטיבי, שפורסם ב-Cardiovascular Research בשנת 2019. פסוריאזיס קשה קשורה עם סיכון מוגבר למחלת לב איסכמית, ברמה המשתווה לסיכון של חולי סוכרת. המנגנון קשור בדלקת העומדת בבסיס המחלה, ובנוכחות ציטוקינים כחלק מהתהליך, המביאה לאטרוגנזה מוקדמת וקרע של הרובד התרשתי. במחקר זה בוצע מעקב אחר 121 מטופלים בגיל ממוצע של 50.4 שנים, מתוך NIH, פסוריאזיס אתרוסקלרוזיס קרדיומטאבוליק אינישטיב קוהורט. המטופלים סבלו מפסוריאזיס קשה, ניקוד מדיאן פסוריאזיס אריה אנד סיבריטי אינדקס, PASI, של 8.6, והיו בעלי סיכון קרדיו-וסקולרי נמוך, מדד פרמינגהם חציוני של 3. המטופלים היו נאיבים לתרופות ביולוגיות. המטופלים חולקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה טיפול ביולוגי, N=89, אחד מתוך 3 הטיפולים, anti-IL-17, anti-IL-12/23 ו-anti-TNF, והקבוצה השנייה קיבלה טיפול מקומי, N=32. בבסיס עברו המטופלים CT קורונרי, CT אנגיוגרפי, CCTA. שנה לאחר מכן בוצע CCTA שוב, על מנת לאמוד את כמות הנגעים התרשתיים. נמצא כטיפול ביולוגי היה קשור בירידה של 6% בעומס הפלאקים הלא מסוידים, וכמו כן בירידה מובהקת בגרעין הפלאק הנקרוטי, לעומת טיפול שאינו טיפול ביולוגי. לא היה הבדל בעומס הפיבריני. בנוסף, מרקרים בדם להערכת דלקת סיסטמית היו נמוכים יותר בקבוצה אשר קיבלה טיפול ביולוגי. החוקרים מדווחים כי תוצאות אלה מהוות עדות ראשונה לכך שטיפול ביולוגי במחלת פסוריאזיס קשור בהפחתה בכמות הטרשת הכלילית ובעיצוב הפלאק, ומכאן שהוא עשוי להפחית את הסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים.
הם מציינים כי טרם ניתן לדעת האם אפקט של הטיפול על הפלאקים הכליליים קשור באופן ישיר לפלאק או באופן עקיף על ידי הפחתת הדלקת הסיסטמית. על אף התוצאות החשובות יש לזכור את מגבלות המחקר, היעדר הקצאה אקראית, מדגם קטן ומעקב קצר יחסית. כמו כן מדובר על תוצאים הנצפים בהדמיה ולא תוצאים קליניים של ירידה בסיכון הקרדיו-וסקולרי. החוקרים קוראים לבצע מחקרים אקראיים, מבוקרים וארוכים יותר.